מתים 500 שנה פחות או יותר, שזה די הרבה יחסית לשנה. אנחנו למדנו הרבה דברים, בעיקר ההשתלשלות הפשוטה, אחר כך למדנו על כל תקופת הגאונים, אחר כך התלמוד, המשנה, התלמוד, הגאונים, הרבה מאוד דברים, והגענו לראשונים והאחרונים. זהו. טוב. אז באחרונה דיברנו על החפץ חיים, אני חושב, נכון? היום אני רוצה קצת לדבר על הרב עובדיה כחוליה בשרשרת, ואני אסביר למה זה חוליה בשרשרת. טוב. טוב, אולי קודם כל ניתן כמה פרטים טכניים על הרב עובדיה. הוא נולד ב-1924. הוא נולד בבגדד. בגדד זה המעוז של הבן איש חי. כל מי שהיה גר באיראן פרס שם, הוא היה קשור לבן איש חי. הבן איש חי היה גדול הדור שם במזרח. ובאמת...
זה המשך של בבל?
מה? זה לא כל כך המשך של בבל, זאת אומרת יכול להיות שיש קצת, אבל בעיקר אנשים הגיעו אחרי גירוש ספרד, דיברנו על זה, עשיתי לכם אפילו מפה, אחרי גירוש ספרד, הגיעו לטורקיה, ועוד הסתובבו, אחר כך חזרו לסוריה, חלב דיברנו, אחר כך דיברנו על איראן, כל הדבר הזה, באזור הזה של הגלובוס, בסביבות 1870, הבן איש חי הוא ודאי גדול הדור, ללא שום עוררין. הבן איש חי, לא דיברנו עליו, זה לא בסדר, אבל הבן איש חי הוא תלמיד חכם במיוחד שבו, חוץ מזה שהוא תלמיד חכם ואדם גדול, זה אין מה לדבר, אבל חוץ מזה הוא שילב גם סוד בפסקים שלו. וזה דבר מיוחד שאני חושב שלא היה. זאת אומרת, עד היום היה לנו בית יוסף, שולחן ערוך, מפרשי השולחן ערוך. אני בזמנו למדנו על המפרשים של השולחן ערוך. ובספרד אחר כך התפתח בתקופת הבית יוסף הארי הקדוש עם רב חיים ויטל, גם זה דיברנו, נכון? נתנו שיעור על זה, על הארי. ואחר כך יש הרבה דברים בארי שנכנסו להלכה. הבן איש חי מאוד מאוד משתף, מצרף. וככה היה בבגדד, ככה היה באזורים האלה. הרב עובדיה נולד בבגדד. זה אומר שהם היו מאוד מאוד קשורים לבן איש חי. בגיל צעיר מאוד, אני חושב, 4-5 עלה לארץ עם ההורים. המצב הכלכלי של ההורים היה מאוד דחוק. והילד הזה בעצם התבלט מאוד כבר מראשיתו. הוא כתב, התחיל לכתוב דברים בגיל 9, הרב עובדיה. התחנך בתלמוד תורה, נראה לי היחיד שהיה בירושלים באותה תקופה, לקהילה הספרדית, שקראו לזה בני ציון. דרך אגב, היום זה היורצייט של הרב בן ציון אבא שאול, שהיה חברותה של הרב עובדיה הרבה שנים בפורת יוסף. בבוכרים, הם היו גרים בבוכרים, משפחת הרב עובדיה היו גרים בבוכרים, ובגיל 12-13 התחיל ללמוד בפורת יוסף. פורת יוסף זה בעצם הישיבה היחידה שהייתה בירושלים לספרדים. שם היו חכמי בעיקר בבל, זאת אומרת בגדדים, והיו מקובלים גדולים. ראש ישיבה המיתולוגי של פורת יוסף זה הרב עזרא עטיה, שהיה אדם גדול, הוא היה אדם גם שהיה קשור לציבוריות הישראלית בזה שהוא היה נציג הרבה פעמים של הציבור הספרדי בשלטון. בחופן הרב עזרא עטיה מאוד מאוד גידל את הרב עובדיה, כמו הרבה אחרים. כל הגדולים שאתם מכירים היום בציבור הספרדי, המבוגרים, הזקנים, שכבר עברו לעולם האמת, לישיבה של מעלה, זה אנשים שלמדו בפורת יוסף. אין כמעט שם של אדם שלמד פורת יוסף. רב חיים דוד הלוי, שמעתם עליו? בעל שולחן ערוך מקור חיים, נכון? למד פורת יוסף, הרב אליהו, הרב בן ציון אבא שאול, הרבנים הראשיים לישראל בכל הדורות, הרב ניסים, הרב עוזיאל, כל האנשים האלה, הם גדלו בישיבה בפורת יוסף. והרב עובדיה התחיל דרכו בישיבה, כשהרב עזרא עטייה היה ודאי רבו, מורו ורבו. בגיל 17, הרב עובדיה כבר התחיל לתת שיעורים, הרב עזרא עטייה ביקש ממנו להעביר שיעורים בהלכה. דרך אגב, מה שמעניין זה שבאיזשהו שלב הרב עובדיה לא הגיע לישיבה, ואז הרב עזרא שאל את החבר'ה למה, איפה הוא? אמרו שלא יודעים. אז הוא, הרב עזרא עטייה, הלך לבית שלו, והוא רואה אותו, היה להם מקולת, אני עוד זוכר את המקולת הזאת של משפחת הרב עובדיה, היה להם מקולת בבוכרים, זה היה של אבא שלו, אחר כך של אח שלו. אח שלו היה בלחי, הוא היה הלמדן וכל האחים שם היו במחתרות, אבל זה היה של המשפחה. אז הרב עזרא עטייה היה לו גלימה כזאת שכמו שהבבלים, אתם מכירים, אתם ראיתם כאן תמונה של חכמי הספרדים?
של
הציון
כאילו?
לא, זה היה גלימה כזאת חומה בדרך כלל, גדולה כזאת, וזה כובע מיוחד, היו יושבים שם כמה וכמה גדולים, גדולים מאוד, גם בקבלה וגם בנגלה, גם בנסתר. חופן הרב עזרא עטייה הגיע למקולת, רואה את הרב עובדיה, לא קראו לו הרב עובדיה בינתיים, אבל אז זה היה הרב עובדיה, אז רואה אותו סוחב ארגזים, אומר לו מה אתה עושה? הוא אומר צריך פרנסה לבית, אבא שלי אמר צריך פרנסה, זהו, למדתי כמה שנים, זהו. אז הרב עזרא אמר לו שאין מצב, שהוא צריך לחזור לישיבה. אז הוא אמר, אבא שלי לא אמר ש... אז הרב עזרא עטייה הלך לאבא שלו, אמר, תשמע, הוא ילד רציני מאוד, הוא יהיה גדול בישראל. חבל, תן לו לחזור לישיבה. הוא אמר, חבל, חבל, צריך כמה לגימטריה דולר. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, כמה אתה חוסך שאתה מעסיק את הבן שלך? אז הוא נקב איזה סכום. אז הרב עזרא עטייה אמר לו, אין בעיה, תסמוך עליי, כל חודש אני אביא לך. את הסכום הזה אני אשיג. והרב עזרא, מהמשכורת שלו, הפריש את הסכום הזה. אתם מבינים? זה לא צחוקים. הוא הבין שהאדם הזה הולך להיות אדם גדול. ולכן הוא, זה הקרבה רצינית, הוא נתן מהמשכורת שלו. וזה לא כמו רמים פה שווה חברון גם למיליונים. ופורת יוסף של אותה תקופה, לא יודע כמה קיבל הרב עזרא עטייה, אבל כן, אנחנו מדברים פה בשנות הפרעות תרצב, פחות או יותר, תרצב, תרצת, לא יודע בדיוק כמה היה פה כסף. והוא אמר, אין בעיה, אני מקריב את עצמי על הילד הזה, כי הילד הזה יהיה אדם גדול. הרב עזרא עטייה היה, לאורך כל השנים הרב עובדיה התייעץ איתו, עד שנפטר, אבל הוא התייעץ איתו. כשהציעו לו להיות הרב של תל אביב, הוא לא רצה. והרב עזרא שלח אותו, אמר למה, מה אני צריך? יש לי פה מלא שיעורים, אני אתן שיעורים. הוא אמר לו, אתה צריך להיות הרב הראשי לישראל. למה אתה לא מבין? אז זה הדרך, אתה חייב ללכת. ואז באו כל המעריצים של הרב עובדיה, אז עשו הפגנה לרב עזרא בבית, היה כבר מבוגר, זה היה ב-1955, היה כבר מבוגר מאוד, ואז הוא אמר, מה אתה לוקח לנו את הרב וזה, הוא שתק, 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 בסוף הוא אמר להם, הרב עובדיה צריך להיות הרב הראשי. אז לכן, כל הטענות שלכם כעפרא דעלא, להתראות כל טוב. עכשיו, לא יודע בדיוק אם זה היה ככה, אבל בסוף הוא קיצור הסביר להם שזה לא שייך. טוב. בשיעור הזה שבגיל 17 התחיל לתת שיעור, היה תקרית. למה היה תקרית? כי הוא התחיל להעביר שיעורים על פי השולחן ערוך, והרבה מהבגדדים שהיו קשורים לבן איש חי, אמרו שהוא קצת מזייף, כי הוא אומר דברים לא כמו בן איש חי. הלכו לרב עזרתיה, אמרו לו, תשמע, הילד הזה הוא לא מפוקס. הוא אמר אתמול שהוא חולק על הבן איש חי. ואז רצו לסקול אותו, והרב עזרא אמר שהוא מתיר לו לפסוק מה שהוא רוצה. זה היה אחד האבני דרך שלו. הרב עובדיה יזכור לו את זה כל החיים, הוא זוכר את רבו. בגיל 20...
בן איש חי לפסיקה מרוקאית, זה לא קשור
לספרד. ממש לא מרוקאית. אין קשר למרוקו לבבל. מתבלבל טיפה. בן איש חי זה בפרס. מרוקו זה פה. אין קשר בקיצור.
מי הציבור
שהתנגד? הבגדדים, מבגדד. הפרסים, העיראקים, האיראנים. הרב עובדיה הוא מעיראק, איראן שם. אז הם לא אהבו את זה. המרוקאים באו אחר כך לארץ, לא היו מרוקאים בארץ. אחר כך התחיל הבלגן. הגיעו בשנות ה-50 המרוקאים. כל הבוחצר, המשפרה המפוארת, שהבוחצר, המשש, כן, כל אחד לפי כבודו, חזו שם לא מזלזל בהם, אבל זה תמיד אחרים גדולים מאוד, אבל הם הגיעו בשנות ה-50. הם בכלל יש להם פסיקה אחרת, ואז גם הרב עובדיה נכנס בהם. אבל זה נראה בהמשך. טוב, בכל אופן, בגיל 20 מוסמך לרבנות, הוא לא רק מוסמך לרבנות, בגיל 20 מוסמך גם לדיינות. כשהוא למד בפורת יוסף, הוא למד 8 שנים בפורת יוסף, 8 שנים האלה היו שנים שהוא ממש השקיע את כל כולו בלימוד. היה לו גם זיכרון פנומנלי, זה ידוע. היה לומד עם הרב בן ציון אבא שאול, כמו שאמרתי, היורצייט שלו היום. הם היו הולכים מהבוחרים, שהיו גרים ביחד בבוחרים, דרך אגב, אחר כך היו גרים כשכנים בבוחרים. שנים היו שכנים. קומה מעל קומה. היו גרים ביחד. והם היו בהלוך, הרב עובדיה היה אומר דף גמרא. ואז הרב בן ציון היה שואל אותו שאלות, ובחזור הרב בן ציון היה אומר דף גמרא. כשהיה להם מחלוקות, הם היו הולכים לרחוב יפו, היה פנסי רחוב. לא היו פנסים מחשמל, לא היה חשמל. אז היו הולכים לבדוק מי צודק. וכשזה הם היו הולכים לחברון, כי אצל אשכנזים היה קצת יותר כסף, לכמה נרות, אז היו לומדים לאור הנרות. אחד היה עולה על סולם ברחוב יפו, על הזה, היה בודק בספר מי צודק. זה לא כמו היום שהכל זה... לא, כאילו, קיצור. כדי לא ללמוד היום צריך להיות מפונדרק. פעם כדי ללמוד היה צריך להיות אריה. בגיל 20, כמו שאמרתי, הוא הוסמך לדיינות. אני חושב שזה הדיין הכי צעיר שהיה אי פעם. הוא היה דיין בבית דין של הספרדים בירושלים. לאחר מכן הוא הגיע למצרים. הרב עוזיאל שלח אותו למצרים כדי לשמש אב בית דין במצרים, היה קהילה מאוד גדולה במצרים, אבל המצב היה מאוד מאוד קשה, ואתם מבינים שבתשח, כשהוכרזה מדינת ישראל, המצב שם של היהודים היה בכי רע, ובוודאי לרבנות ולרב, ב-1950 חזר לארץ. כשהוא חזר לארץ, הוא נהיה דיין בפתח תקווה, אחר כך דיין בירושלים, אחר כך רב של תל אביב, אחר כך רב ראשי, ואחר כך התחילה פוליטיקה עם ש"ס וכל העניינים שאתם קצת יותר בעניינים. טוב, זה הדברים הטכניים. הרב עובדיה, אני רוצה להגיד את הנקודה המרכזית. הרב עובדיה יש לו שיטת פסיקה. שיטת הפסיקה שלו והנקודה המרכזית שלו היא כזאת. הוא סובר שצריך לאחד את ההלכה. הוא כתב על זה, זה דברים פשוטים, הוא כתב עליהם, הוא כתב שחור גבי לבן, זה לא המצאות. והוא אומר, אנחנו צריכים לאחד את ההלכה להלכה אחת. אם אתם זוכרים, בשיעור הזה, לא פעם ולא פעמיים ולא 20 פעם, הסברתי לכם שכל תקופה יש מישהו כזה. היה... משה רבינו, אחר כך היה פיזור, אחר כך היה זה, המשנה, כינסה, אחר כך היה תלמוד, אחר כך היה ריף, רמב״ם, נכון? אחר כך היה שולחן ערוך, נכון? הרב עובדיה הוא אישיות כזאת. סייעתא דשמיא מטורפת, והוא בתחילת דרכו כותב שצריך שתהיה הלכה אחת בישראל, ושהשולחן ערוך, מה השיטת פסיקה שלו? כמו שהמחבר, אם אתם זוכרים, עשה רוב בראשונים, זוכרים? והוא התקבל בעם ישראל, הרוב הזה יש לו שיטה אחרת. הוא אומר, מי שקובע זה הרב יוסף קארו. למה? מה?
למה זה אחר?
לא שומע.
למה זה אחר?
תקשיב. זה רבי יוסף קארו ללא נטייה שמאלה וימינה. זאת אומרת, רבי יוסף קארו, מרן, כתב את ספרו בסביבות 1550, בסדר? הרי הוא נפטר ב-1575. נולד ב-1488. יפה. בין 87 נפטר. מאז התחיל, מהשולחן ערוך, הרבה דעות, נכון? אז דיברנו על המפרשים של השולחן ערוך. מתפזר, הרמה בכלל, אחר כך השח והסמה והטז, וכל מה שלמדנו. איפה הגענו? הגענו 500 שנה פחות או יותר אחר כך, הרב עובדיה. הרב עובדיה בא ואומר, רגע חברים, אנחנו נחזור לשולחן ערוך. זה השיטת פסיקה. כן, אבל יש כל מיני דברים. הרמה, אגב בפולין, בוקר טוב, מה אתה חושב עליו? אומר הרב עובדיה, אני חושב עליו דברים רק טובים, אבל בארץ ישראל יש בן אדם אחד שפוסק הלכה. זה מרן רבי יוסף קארו. ולכן האשכנזים צריכים לנהוג כמו שולחן ערוך. הלכה אחת. ככה כתב בתחילת ימיו, בתחילת עבודתו המחקרית, הרב עובדיה ניסה בכל כוחו לדחוף הלכה אחת. כמובן שגדולי ירושלים והאשכנזים שבתוכנו לא כל כך אהבו את הרעיון, ובאמת לא תפס. צריך להגיד את האמת, לא תפס. לא בהתחלה ולא באמצע וגם לא בסוף. אשכנזים עמדו על דעותיהם ואמרו, אנחנו יש לנו פוסקים אחרים, זה מתחיל מגולי ארץ ישראל ברומי, רשי, רבנו גרשום, רשי, רבנו תם, ראש, טור, רמה. ולכן האשכנזים לא קיבלו את פסקים של הרב עובדיה, למרות שהרב עובדיה עשה המון המון מאמצים כדי להגיד כל כמה דקמה בטיל, הרי הוא פסק שכל אשכנזי שהגיע לכאן הוא בטל. כי איך יכול להיות? פה יש פה רוב. מי זה הרוב? הרוב זה אנחנו. מה? לא, מה הפוך? בירושלים היו אשכנזים, אבל בארץ היו גם ספרדים, וחוץ מזה הוא טוען דבר אחר. הוא טוען שיש פה מרא דאתרא. יש פה מרא דאתרא לכל ארץ ישראל. קוראים לו יוסף קארו. בעברית מרן. בסדר? אז הוא אומר, מה אתם רוצים? יש פה מרא דאתרא. אתה מגיע למקום, יש מרא דאתרא. מה תגיד? אתה תחיל עכשיו לעשות בעיות? הם אמרו, זה לא נכון. לא, הם אומרים, הרבי יוסף קארו היה מרא דאתרא, אני נפטר. הוא בישיבה של מעלה, אנחנו לא דואגים לו, הוא במקום מצוין. אבל זה נגמר. הוא היה גם רמ"א. הרמ"א, קהילות אשכנזיות בחוץ לארץ, בעיקר בפולין, הם המשיכו את המסורת, נגיד הרמאית, אבל זה לא, כן, של הרמ"א. אין בזה שאלה. וזה לא כל כמה דקמה בטיל, למה שאנחנו נהיה בטילים? תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגרו, הם היו פה. האנשים שבאו לפה בארץ בחירוף נפש, היישוב הירושלמי הוותיק הישן, הוא ברובו אשכנזי. הפרושים, אני מסביר לך, הוא אומר שיש מרא דאתרא.
בגלל זה הם טילים?
כן, כן, זהו. אתה מגיע למקום? זהו. עכשיו, בזה לא הסכימו הרב עובדיה, היה מלחמות קצת בהתחלה, אבל הרב עובדיה בסוף השלים עם הגזרה. אבל הרב עובדיה אמר, קרב נסיגה. מה היה הקרב נסיגה שלו? שהספרדים כולם יעשו אותו דבר, לא רק ספרדים, גם התימנים. ואז הוא אמר שאין ספרדי שפוסק לא כמו מחבר. אנחנו יש לנו הלכה אחת. והאמת צריכה להאמר שהרב עובדיה די הצליח. למה אני אומר די הצליח? אני אסביר. למה אני אומר די הצליח? אני גם אסביר. אז בוא נסביר. בעם ישראל היו שלוש שיטות פסיקה אצל הספרדים. היו מי שפסק לפי השולחן ערוך, בעיקר טורקיה, שזה הקיבוץ אחד הגדולים ביותר, זה הסברתי לכם אז, כשלמדנו על גירוש ספרד, נכון? מישהו בכלל זוכר שאמרנו פה משהו? היה את הקיבוץ המזרחי, זאת אומרת עיראקים, שזה הבן איש חי, שזה שילוב עם הקבלה, שתפס מאוד מאוד בעם ישראל, והיה צפון אפריקה. עכשיו, צפון אפריקאים, מרוקו, אג'יר, טוניס, לוב, זה בעייתי. בעיקר מרוקאים. למה זה בעייתי? כי הם, יש להם קצת סלט במנהגים. יש דברים שהם נוהגים כמו הרמה. הרבה דברים. איך אשתך, איך אמא שלך מדליקה נרות בשבת? היא מדליקה, מכסה את העיניים ומברכת, נכון? כתוב בשולחן ערוך, לא כך. אתם ספרדים אתם? חלס. בקיצור, מה קורה? יש פסיקה מרוקאית. מרוקאים זה לא קטלקניה, זה תמיד חיים עצומים. אנחנו מכירים רק משפרת אבוחצירא, שזה גבר. רק השם זה מעורר השתאות. אבל איך הם פוסקים ככה? יש לזה כמה אפשרויות. או שלא קיבלו את השולחן ערוך לגמרי, או שהושפעו מאשכנזים שהגיעו למרוקו. שזה הסברה יותר נראית לעין. כי הרי אתם יודעים שהרבה יהודים מפולין הגיעו לצפון אפריקה, כי אז היה יותר קל לחיות שם. בפולין היו הרבה פוגרומים והגיעו לשם והתחילו להתפזר. טוב, אז יש לנו שלוש שיטות פסיקה. אני לא מדבר על התימנים. אין פה תימנים, נכון? שלא נעשה בעיות. אבל התימנים זה עוד יותר מסובך, כי התימנים יש להם שיטה שלא קשורה לאף אחד, כי גם כבר הסברנו את זה. כי הם היו מחוברים למסורת של אז, ואנשים שהיו קשורים למסורת, מחוברים למסורת, יש להם את המסורת שלהם. טוב, הרב עובדיה בשנות ה-40, הוא אומר, כולם צריכים לנהוג כמו ברד. האשכנזים לא קיבלו, אבל הוא אומר, אני זה מלחמת חורמה. הספרדים, אני הולך לכתוב אלפי פסקים, להוכיח שהשולחן ערוך זה עליו אנחנו מסתמכים ושום דבר אחר לא. לכן הרב עובדיה בחייו עשה שתי מלחמות גדולות. קרב אחד זה קרב נגד התימנים, קרב שני שלוש קרבות תימנים זה בשנות ה-50 כשהגיעו לארץ, למרות שהיו תימנים כבר בעלי בית אמה, כן, בתף השמם בית כבר הגיעו תימנים ב-1882, אבל בכל אופן המסה הגדולה הגיעו במבצע, כל מה מבצע? מרבד הקסמים, יפה, כנפי נשרים, שהביאו את התימנים לכאן, ואז זה מלחמה אחת. הוא אמר, גם התימנים צריכים להיות פה כמו ספרדים. אגב, הרב עובדיה נלחם גם על האיגוי. הרב עובדיה אומר, הכל כל יעקב בידיים ידי עשיו. הכל כל יעקב זה אנחנו, הספרדים. ולכן, בארץ ישראל מדברים עברית כמו הספרדים. גם זה לא היה פשוט. מה זאת אומרת? אשכנזים במאה שערים הם מתפעלים בעברה אשכנזית. אבל הם לא מדברים ככה. הם לא אומרים תקנה לחם במקולס. הם אומרים תקנה לחם במקולת. למרות שהם אומרים חולם במקום כמה.
אז קרה בישראל שכנזים
הם
שעדיין מדברים גם ברגיל.
בגלל שיש להם מבטא, בגלל שהם מדברים מידיש כל היום, זה לא קשור. הכל הפך להיות של הספרדים. טוב, גם זה היה מאבק גדול פה בארץ. אבל טוב, בואו נקצר. אז תימנים, מזרחיים, אגב, הרב עובדיה לא קוראים לו עובדיה יוסף, כן? יוסף זה השם שאבא שלו, כן? כמובן. הוא בהתחלה חותם עובדיה מזרחי, כי הוא בא מהמזרח. אבל אחר כך זה נהיה עובדיה יוסף. אין שם משפחה, בעיר הכלל יש שמות משפחה, למה, איך קראו לרב אליהו? מרדכי. מרדכי. ומה השם המשפחה שלו? לא. אבא שלו קראו לו אליהו, ולכן אני זוכר עוד שהרב אליהו קראו לו בן אליהו. מרדכי בן אליהו. אחר כך שינה את השם שהוא נהיה רב ראשי. זוכר, עד פטירתון שבדלת כניסה היה דלת אחת, היה להם שתי דלתות, היה דלת אחת כזאת בן אליהו. טוב, לא משנה, לא היה להם שמות משפחה. תימנים זה קרב אחד, מזרחים זה קרב שני נגד הבן איש חי, זה לא נגד הבן איש חי, אלא זה שההלכה צריכה להיות כמו השולחן ערוך. שלוש, מרוקאי. הרב עובדיה, מלחמת חורמה נגד המרוקאים. בשנות ה-70 כתבו המרוקאים התנגדות, היה מעוז התנגדות, משפחת אבו חסרה והרב משש, הרב משש יש כמה, הרב משש של חיפה, הרב משש של ירושלים, הם לא אהבו את ההשתלטות של הרב עובדיה על הפסקים, אבל הרב עובדיה החזיר מלחמה, וגם הבנים שלו, שלא היה כמותה.
ו... היו
מה
קשור
הרב משש של הרב עובדיה? מה? מה קשור? לא קשור, אני מדבר איתך, פה אמרו על הרב בן ציון, הם היו שכנים והיו חברים מילדות, אבל אתה רואה שכשעושים בעיות, מה זה קשורים? היו קשורים, אבל בענייני פסיקה, בענייני פסיקה אין, הרב עובדיה נכנס בכולם. הוא אומר, אני, זה המטרה שלו, המטרה שלו לא להיכנס בעד, הוא המטרה שלו, זה שתהיה הלכה אחת, ובאמת, זה די הצליח. היום אתה הולך לבית כנסת ספרדי בדימונה, או בירוחם, או באופקים, או בקריית שמונה, יש שם ילקוט יוסף. ובין מנחה לערבית לומדים ילקוט יוסף. לא לומדים בן איש חי, ולא לומדים מנהגי צפרו, שזה מצפון אפריקה. הרב עובדיה כבש את העולם, באמת כבש. אמנם זה לא היה כמו שהוא חשב אולי שגם האשכנזים יצטרפו לחגיגה, אבל מצד שני, זו הצלחה מרובה, זו הצלחה ענקית. אני אומר, אנשים כאלה כמו שהרב עובדיה, אפשר להתווכח איתו על הרבה דברים, אבל רואים בחוש העין שהרב עובדיה הוא דמות דומה, עדיין שאי אפשר להשוות, אבל דומה ברעיון לשולחן ערוך. כמו שהשולחן ערוך, מרן זה באמת מרן, אז כן, 200 רבנים נסמך, זה לא כמו מרן הרב עובדיה, שזה יפה, אבל זה בכל אופן שונה. לא חס ושלום, לא בזלזול אני אומר, אבל זה שונה. המרן רבי יוסף קארו, הוא התקבל בעם ישראל, והוא רצה לעשות הלכה אחת, והוא הצליח. עובדה שמ-1550 עד 2016 אנחנו כולנו אותו דבר. אין מישהו חולק על השולחן ערוך. יבוא רב מחר, יגיד, אתם יודעים מה, אנחנו לא פוסקים כמו השולחן ערוך. הרגו אותו, הנה. יש כאלה, צורה, זה נפסה. לא משנה, יש כאלה, כן? שאומרים ככה, ככה. אז אומרים להם, מה פתאום? יש שולחן ערוך. שולחן ערוך זה ספר היסוד. זה כמו שחלקו על התלמוד. מישהו חולק על התלמוד היום, יגידו, אתה יודע מה? זה לא המקור. המקור מ... מה? הגמרא, משנה זה מקור, תלמוד זה מקור. שולחן ערוך זה מקור. הרב עובדיה, הוא הצליח לקחת את כל העם הזה, לפחות בציבור הספרדי, ולהגיד להם, חברים, אנחנו הולכים על הלכה אחת לפי שולחן ערוך. לא ימינה ולא שמאלה, לא בן איש חי, ולא... הרב עובדיה כתב 10 כרכים נגד הבן איש חי. קוראים לזה הליכות עולם, יש פה את הספרים האלה. הוא התחיל לתת שיעורים בגיל 17 נגד הבן איש חי. לא שהוא נגד, הוא מאוד העריך אותו, ברור. הוא גם גדל בבגדד, ההורים שלו... הם היו קשורים אליו, אבל הוא הבין שכדי להציל את הציבור, לפחות הספרדי, צריך הלכה אחת בישראל. ולכן הוא בכוח הכניס את כל ה...
פעם איפה אומץ, בגיל 17
אנחנו ככה... קודם כל היה לו גב, זה אמרתי לך, הרב עזרתיה, בלעדיו הוא לא היה זז. והוא הבין שהאדם הזה הולך לעשות דברים גדולים לעם ישראל.
בגיל 17 הוא כבר הבין את זה?
כן, בגיל 17 זה היה התוכנית שלו, הוא עבד עליה 70 שנה. דרך אגב, מרן השולחן ערוך גם 70 שנה עבד על הדברים שלו. הוא, כדי לכתוב את השולחן ערוך, כתב במשך 20 שנה בית יוסף, אחר כך כסף משנה לרמב״ם, ואז התחיל לכתוב את השולחן ערוך. למזלנו, הוא נפטר בגיל 87, בשיבה טובה. אם הוא היה נפטר בגיל 58, כמו שרוב האנשים בגיל, באזורים האלה, מה היה לנו? כלום. אבל הוא הבין שאין קיצורי דרך. לאט 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 ובסוף מישהו היום יגיד משהו נגד השולחן ערוך, הוא צריך לראות בו מה זה הדבר הזה. אין משהו נגד השולחן ערוך, אין הלכה שהשולחן ערוך הוא לא בעל הבית עליה. בסדר, אז יש דברים שהתחדשו בתקופה שלנו, אז יש גדולי ישראל. בסדר, לא מדבר שהפריה חוץ גופית, השולחן הוא לא אמר כלום. בסדר, הוא לא הבין את זה, הוא לא הבין בזה, הוא לא ידע את זה. אבל זה דברים קטנים, אבל ב-99% של הדברים, שולחן ערוך הוא הפוסק. נכון שהרמ"א הוא גם הפוסק, אבל שולחן ערוך, זה המקום, המקום. הרב עובדיה הצליח לעשות משהו שלא יאומן כי יסופר. הוא הצליח לקחת את הציבור ולהגיד להם, לנו לספרדים יש הלכה אחת. אז נכון, יש אנשים אחרים, אתם מכירים, יש את הרב אליהו, גם תמיד חם גדול, אבל זה לא תפס כמו הרב עובדיה. לא שאני מזלזל במישהו, לא מזלזל, חסבי שלום, אני אפס מאופס, למה אני אזלזל? הרב משש לא תפס. האם הרב משש היה תמיד חכם? מי שיעיז להגיד דבר אחר, זה צריך להשפז אותו. ברור שאתה מתחכם. אני הרב משה של ירושלים, הכרתם אותו? שמעתם עליו? הוא היה רב ראשי של ירושלים הרבה מאוד שנים. הוא בחן אותי בהלכות חופה וקידושין. יום אחד באתי אליו הביתה, או שזה היה במשרד ברבנות בחוף חבצלת. זה היה לפני הרבה שנים, רציתי לקבל תעודה של, שאני יכול לערוך חופה וקידושין. אז אמרו לי, יש מבחן אצל הרב משש. טוב. הלכתי לרב משש, דופק בדלת, הוא אומר לי, כנס. טוב, אני נכנס, מסתכל, לא רואה אותו. הוא בגיל 75, יושב על הרצפה, ישיבה מזרחית, עם ספר לומד. לא נעים, הוא אומר לי, יושב פה, אני יושב פה, יושב פה על הרצפה. הוא אומר, אתה למד, יש לו מפתע מרוקאי כבד, לא הבנתי כלום. הוא אומר לי, אתה למדת חופה וקידושין? כן. הוא אומר לי, תשמע. אני בטוח ש... כי היה צריך לבוא עם סמיכה לרבנות גם, אז הבאתי סמיכה, הוא מסתכל, הוא אומר, יש לך סמיכה לרבנות? הוא אומר, רגע, אני לא אשאל אותך, אתה בטח יודע הכל, כל הזה, זה, אני רוצה לשאול אותך בהלכות קרובים. טוב, הוא אומר, תשמע טוב, סבתא שלו, אח שלו, בן שלו, גיס שלו, קרוב או לא? איזה מדרגה? אני מסתכל עליו, הוא אומר, תגיד לי, אתה עם הארץ? שאלה שנייה, סבתא שלו, דוד שלו, אח שלו, בן שלו, דוד שלו, אח שלו, קרוב או לא, איזה מדרגה, ראשון בראשון, ראשון בשני, ראשון בשני, ככה. לא ידעתי כלום. הוא אמר לי, תשמע ילד. זה הייתי כזה ילד, אבל הוא אמר לי, תשמע ילד. אתה לא יודע כלום. אבל אני רואה שקיבלת פה סמירה לרבנות. אז אני נותן לך אישור בתנאי אחד. אחרי גם אני שומע את זה עד היום. כשאני מחתן אנשים, זו אומרת תנאי אחד, אתה הרי לא מבין כלום בקרובים, לכן, ברגע שיהיה איזושהי קרבה, הם לא יהיו עדים בחתונה שאתה מחתן, אתה מתחייב איזה או לא? אמרתי לו, כן, גם לא היה לי ברירה כל כך. ועד היום זה קורה, לפעמים אומרים, לא, אני קרוב רחוק. אני רואה את הרב משש, מסתכל עליי, אמר, לא, אתם יודעים מה, לא, זה מסובך, זה, אני לא יכול להגיד להם שאני לא מבין בזה כלום, אבל זה מסובך. טוב, לא משנה. אז הרב משה שהיה תמיד חכם, פשיטה. הרב אליהו, גם פשיטה. אבל זה לא קשור. יש איזו סייעתא דשמיא אלוקית מיוחדת, שלקחה את הרב עובדיה והפכה אותו לגדול המשיבים, גדול הדור, הציבור הספרדי. אני אפילו לא מדבר על הפוליטיקה, על ש"ס וכו', שזה יש דורשים לשבח, יש דורשים לא לשבח, אבל לא משנה. נשיא מועצת גדולי התורה, הוא תפס מקום, אין היום אדם ספרדי שלא פוסק כמו הרב עובדיה. אז נכון, יש מאוזים כאלה שבחורי ישיבות, שמתפלפלים ואומרים כמו זה, כמו זה, אבל בתכלס, בחיים היומיומיים, ציבור הספרדי, גם בעיקר אנשים הפשוטים, פשוטים זה לא מילת גנאי אצלי. יכול להיות אנשים צדיקים מאוד גדולים, פשוטים. לא למדו 10 שנים בישיבה, אנשים עובדים פרנסתם, יראי שמיים בתכלית. מה הם מכירים? יש ילקוט יוסף, פותחים ילקוט יוסף, קוראים. רואה עם הסכמה של הרב עובדיה, אז זה נסגר סיפור. ככה זה בעם ישראל, וזה זכות מיוחדת. אנחנו זכינו לראות בחוש, אני, כשאני מדבר על הרב, על מרן הבית יוסף, או על רב אשי ורבינה, שלהם סייעתא דשמיא והתקבל התלמוד בעם ישראל, אתם אומרים, מה היה לנו מספר סיפורי סבתא? כשאני מדבר איתכם על הרמב״ם, שזה היה משהו מיוחד, סיפורי סבתא. כשאני מדבר על רבי יוסף קארו, שהתקבל בעם ישראל, גם סיפורי סבתא. אבל כשאני מדבר על הרב עובדיה, שהתקבל בעם ישראל, וואלה, אתה רואה את זה בחוש. הרב עובדיה זכה שבחייו זה הכל. הרבה מגדולי ישראל לא זכו בחייהם, זאת אומרת, הם ראו את זה מלמעלה, לא מהשכונה. אבל הרבי יוסף קארו לא כל כך זכה לראות שהתקבל לגמרי בעם ישראל. זה קצת אחר כך, זה הוציאו את הספרים ואנשים אמרו, אין, כמוהו לא היה ולא, ולא יהיה. אבל הרב עובדיה בחייו. אלפי מאות, הלוויה שלו, זה לא, אי אפשר להתבלבל, כאילו. בסדר? הלוויה הכי גדולה שהייתה. לא משנה אם אתה סופר את ה... לא משנה כמה אנשים היו, אם היו 700 אלף איש, 800 אלף איש, לא משנה, השסניקים אומרים שהיה מיליון, לא חשוב. זה סתם אולי גוזמה, אבל זה לא משנה. ברור שלא היה 10 אנשים. אני הייתי שם, הייתם שם? אני הגעתי לשום מקום, עצרתי, שם אנשים פתחו רדיו, שמענו את ההספדים, 4 קילומטר מ... זה רב שמוזמן גם היה, היה 600 אלף איש זה רב שמוזמן. אני, כשקברו את רב שמוזמן בער המנוחות, אני הייתי... במסע הלוויה, אני הייתי בעמק המצלבה. אתם יודעים איפה זה? בחוב עזה? זה היה מסע הלוויה. אני, שקברו אותו, אני הייתי שם. שזה מרחק הליכה של ברגל, בלי פקקים של אנשים, זה משהו כמו שעה ורבע הליכה. אתם מבינים? אני הייתי שם. זאת אומרת, אם הייתי הולך בלי פקקים, היה אנשים, לא יכולתי ללכת, אבל אם היה, גם בלי אף אחד, לבד שעה ורבע הייתי מגיע. זאת אומרת, זה מרחק אדיר היה, זה, גם לא היו נשים. לא משנה, אני אומר, זה גדולי ישראל, לא חושב שאני הייתי בלוויה של בגין, כן, של רבין לא הייתי, אבל של בגין כן הייתי, והיו קצת פחות אנשים. אצל הרב עובדיה, זה לא נתפס בכלל. לא נתפס הכמות. זה זכות מיוחדת שאני ודאי אפס מאופס לא יכול להסביר, אבל אני יכול להגיד שזה זכות מיוחדת ששמורה לאנשים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא שותל אותם. אחרת איך יכול להיות שהוא זכה לכזה פרסום, לכזאת הצלחה בדבקות במשימה שלו?
המחלוקת עם הבן
שלו,
אם
הוא
היה מרוקאי, היה לאיזה מקום ספרי הלכה שלמים או על כמה מנהגים שהיו שונים?
זה, לא כל הפסיקה, אבל על הרבה פרטים. על הרבה מאוד פרטים.
באיזה נושאים בעיקר?
מלא פרטים, יש מלא פרטים. נתתי דוגמה של הדלקת נרות, יש מלא פרטים.
אין להם שום ספר...
הלל, ברכת הלל, יש בטח שיש ספרים, אבל אתה לא מכיר אותם. כן, היום רק לומדים מלכות יוסף. ברכת הלל ב... ברכת הלל בראש חודש. במרוקו ברכו על הלל. והרב עובדיה התנגד חריפות. מי מברך היום על הלל? זהו, נגמר. טוב, זה דמות מופלאה. עד לפני שנתיים שלוש יכולתי להגיד הרב עובדיה, והיום אני צריך להגיד הרב עובדיה זל. לצל, כן? שאנחנו, כשאני הייתי אומר את אותם דברים כשהוא היה חי, שזה משהו מאוד מיוחד. נראה לי שלנו סיימנו להשנה. אנחנו יוטט תמוס, בתשעת הימים אני לא נמצא בכל מקרה, אני נוסע לים ושבוע הבא אני לא יודע מה בדיוק ולי נראה שעשינו סיבוב. עכשיו אני רציתי, יש לי דקה, נכון? עוד דקה יש לי? יש הרבה שאלות לגבי השיעורים שנה הבאה. אני חשב